שבוע טוב! לא שבוע, חודשיים טובים.
נעלמנו, נעלמנו להרבה אנשים. עצרו אותי ברחוב, מה אתה יודע?
מי זה?
עצרו מיילים, וואטסאפים, אס-אמסים, איפה אתם, מה קורה?
כן, סיימנו עונה. החלטנו שסיימנו עונה.
סיימנו עונה. עירד הפסיק לבוא להקלטות, ואז הוא קרא לזה, בוא נסיים עונה.
אז הסתיימה העונה. נגמרה העונה מספר אחת.
גם בנטפליקס יש סדרות כאלה עם 72 פרקים בעונה הראשונה, ואז מכריזים על עונה הבאה, אבל בסדר, סבבה, סיימנו עונה.
כן, היה תחושת מיצוי, לא?
כאילו יש, האמת יש שזה איזה, נכון.
הייתה תחושת נכון. מיצוי, עירחנו מלא אנשים, ודיברנו על מלא נושאים, וכזה הרגשנו שאנחנו... אני הרגשתי שאני צריך הפסקה.
וצר גם דם צעיר, ולכן הבאנו פה שחקן חיזוק רציני מאוד.
הבאנו ילדון.
כבר להתחיל במחמאות, מעולה,
מעולה. הבאנו דם חדש ישן, עופר היה...
אורח.
שני פרקים,
היה אורח.
הקלטנו את זה בניר אליהו או פה?
בניר אליהו.
דיבר על עסקים חברתיים בעולם, וסיפר על אסקו שהוא שותף בה. היום אנחנו מצרפים אותו לפאנל, ומנסים ככה להתחיל את העונה הבאה.
כן, וזה פעם ראשונה שיש לנו פרק, כן, זה די פעם ראשונה שיש לנו פרק, שאנחנו בכלל, אין לנו מושג כזה מה יהיה התוכן. אמרנו, ניסינו, אמרנו, טוב, נתחיל את הפרק ונראה מה יקרה, יש לנו איזה כיוון כללי, שאנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים ללכת, אבל בגדול אנחנו יודעים שהעונה השנייה תתאפיין בכמה מאפיינים. דבר ראשון שאנחנו נהיה שלושה.
שזה... נכון, שזה צריך ללמוד באמת איך... מתקשרים, אתם לא רואים עכשיו, אני יושב באמצע, וזה כמו פינג פונג, מתי אני מדבר.
והוא מת מפחד.
אפי מצד אחד, נראה מצד שני.
והסוכה גם להזיז את הראש, כאילו, אם אתה מזיז את הראש, צריך להזיז את
המיקרופון. עם המיקרופון, כן, בטח.
אתה נעלם לכולם.
בטח, ברור.
אז אנחנו שלושה.
אז בעצם, תחושת המיצוי קצת מהעונה הקודמת, נובעת מזה שאחד, שמענו המון המון סיפורים, ופגשנו אנשים מאוד מאוד מרשימים. ובאמת הרגשנו שקצת מיצינו את הסיפורים על כל מיני יזמים ועל היוזמות שלהם.
ומשקיעים וחוקרים באקדמיה, היו, כאילו הבאנו את כל האקוסיסטם.
כן, אחרי זה הבאנו את האקוסיסטם, והיה פה ממש סוג של מצד מחירות, אנשים מכרו בקטע טוב את מה שהם יודעים לעשות, ואיך הם משמעותיים בתוך התהליך, ודי הקפנו את האקוסיסטם. יכול להיות שפספסנו אחד או שניים, אבל...
אנחנו יודעים שיש כמה יזמים כזה שעוד לא הגענו להם, וגם, לא יודע, אני פגשתי בזמן האחרון משהו שהוא לא קרנות, אלא זה אנשים שמייצגים משקיעי אימפקט מהעולם, שרוצים להשקיע השקעת אימפקט בישראל, וזה זווית שגם לא הבאנו מהן, אנשים שמייצגים משקיעים, יש לו את הבן אדם שלהם בישראל שמחפש השקעות, וזה זווית כזה שבאמת...
כן, אבל זה מזכיר קצת את... נו, וואו, עכשיו עם השמות, שהיה כאן To Be Community?
נכון, אז לא, זה הם קרן השקעות. To Be Community הם קרן השקעות. אני מדבר על מישהו שמייצג, כי בעצם זה תהליך סינון...
מייצג אנג'לים, כאילו, מייצג אנג'לים בתחום של השקעות אימפקט.
כן, כי זה תהליך סינון אחר, בניגוד ל...
והזמנו פה לא מעט אנשים שיצגו תופעות מסוימות, כמו את הסיפור של תיירות חברתית, כמו הסיפור של עסקים סביבתיים, כל מיני נושאי רוחב. אני בתחילת הדרך דיברתי קצת על עסקים לנוער באופן כללי, אתה דיברת על עסקים לנפגעי נפש, כן. וכן ניסינו לחתוך לרוחב אוכלוסיות או נושאים שבהם יש ידע לאותו אדם, וניסינו לתת קצת מהידע הזה לקהל המאזינים.
אני רגע אתפרץ ואתן לכם את הזווית מהצד השני של המאזין. אז קודם כל, המילה מיצינו עלתה פה שלוש פעמים, אז אני חייב לומר לכם שמהצד של המאזינים, מי שהקשיב לכם, אז ממש לא הייתה תחושה כזו. אני חושב שדווקא ההפך, הצמה הלכה ועלתה, ומכיר אנשים שממש חיכו מתי התפרסם עוד פרק. סקרתם באמת את האקוסיסטם בצורה נפלאה, יש כל מיני גופים שמנסים לעשות את זה, ומרגיש שאתם פיצחתם משהו, שנתתם תמונה רחבה, שהיום בן אדם קם בבוקר, ובאמת יכול להבין דרך ההזנה לפודקאסט, אוקיי, ממי אני יכול לעזר, ממי אני יכול לקחת דוגמה, למי אני יכול לפנות, וגם בצורה מאוד פרקטית, מאוד נגישה. אפי אמר, אנשים פה באו ומחרו את עצמם, ואת מה שהם עושים, וזה היה דווקא נפלא, כי אתה בא ופוגש בצורה מאוד אותנטית, מאוד ישירה, את מה שקורה בשוק ומה אפשר לעשות. אנחנו לקראת העונה הבאה.
כן, נראה לי מה שדיברנו באמת על זה כזה, אלא אם כן יש לכם עוד משהו להגיד על העונה.
תראה, אין ספק שאם פתאום יצוץ לנו איזשהו יזם עם סיפור מרתק, עוד שחקן משמעותי באקוסיסטם, עוד מישהו שיעיר את עינינו לגבי תופעת רוחב, כמובן שנשלב אותו בתוך הזה. זה לא איזשהו סילבוס כזה קשוח שלא עוברים בדלת. אבל בגדול, התחושה היא שמיצינו את החלק הזה, של האקוסיסטם היזמים והתופעות רוחב או הנושאי רוחב, אולי מדי פעם זה, אבל צריך לעשות עכשיו משהו אחר.
וגם אנחנו בעצמנו מרגישים, לא יודע אם אני מדבר ברבים או ביחיד, אבל אני מרגיש שאני גם כזה, בסדר, שמן עוד סיפור ועוד סיפור, וזה באמת דברים מעוררי השראה ומעניינים, אבל בא לי כזה לדבר על דברים אחרים.
אז כן, הכיוון הוא קצת ללכת למיקרו. וללכת למיקרו זה למיקרו של הקשיים ולמיקרו של ההתמודדויות. וזה קצת החשיפה למה אנחנו רוצים לעשות בעונה הבאה, במקום להביא עוד סיפור של עוד יזם על עוד עסק, לבוא ולנטר התמודדות מאוד מאוד מסוימת שהייתה לו, ולצלול פנימה ולנסות להבין איך הוא פתר אותה, או איך הוא התמודד איתה, או איפה הוא נכשל בה, בכדי קצת לקבל כלים ולאו דווקא השראה, להתמודדויות שיש לכל אחד מכם בעסקים החברתיים שלו או ביוזמות שלו.
כן, כאילו מעין מדריך מקצועי כזה, שממש כזה, שאם נגיד כשנסיים, אז יהיה בעצם כזה לכל שלב או לכל התמודדות או לכל דבר שקורה או לחלק מהדברים שקורים, יהיה איזשהו סיפור רקע שבן אדם שסיפר איך הוא עבר אותו או מה שזה, וזה ממש זום אין מאוד מאוד ספציפי על איזושהי פרקטיקה או על איזשהו מקרה שקורה. זה כזה רעיון הכללי של העונה, נכון?
בהרגשה שלי זה לעבור מהמה, שבאמת תיארתם אותו בצורה מאוד יפה, לאיך. ואני יודע באופן אישי, גם העבודה שלי בשטח, גם הפרויקטים שאני מפתח, הלמידה ממישהו שעשה את זה ויודע לספר בפרטי פרטים היא פרייסלס. זה ממש לבנות ארגז כלים של להתמודד עם סיטואציות שכל יזם יפגוש לאורך הדרך ככל שהוא מתמיד.
כן.
אני רואה פה פרקים עם שמות מאוד מאוד ארוכים. גם לתאר את התופעה וגם להגיד את מי אירחנו ומה הוא עושה. נכון. אז כבר אני מבקש סליחה, הפרקים הבאים הולכים להיות עם שמות מאוד מאוד ארוכים.
טוב, בכלל בחירת שמות זה היה הצד החזק
כן,
שלך.
כן, נירד קיבל דרור לגמרי לבחור שמות.
השתוללתי. למרות שהיו פרקים שסיכמנו מראש.
אנחנו סיכמנו, אבל לא סיכמנו שאתה תעשה מה שסוכם. זה לא סיכמנו. נכון. וזהו, אנחנו, כל מיני תופעות שאנחנו שומעים באמת על סיפורי הצלחה, למשל על מיקוד עסקי, עסק שהתחיל בלעשות משהו מסוים, והבין שהוא יכול להיות יותר אפקטיבי ויותר כלכלי בלעשות משהו אחר. אז נגיד בעולם ההייטק ובעולם הסטארט-אפים, אתה שומע כל הזמן על סטארט-אפים שהתחילו במשהו אחד ועשו משהו אחר. אבל פה הדאבל בטם ליין הזה, הוא עושה איזה עניין גדול, האם באמת אפשר לעשות את השינוי במיקוד העסקי, וגם להמשיך ולהצליח טיפולית, אם זה לא בא אחד על חשבון השני, או חברתית, לאו דווקא טיפולית. אז אלה בדיוק המקומות שאנחנו נרצה לבוא, לקחת מקרים מסוימים, ואותם לחקור ולהבין איך הם עשו את זה, למשל.
אז אמרנו שבעצם בפרק הזה ננסה לעשות ציור מוחות כזה, ונחשוב על כל הנושאים שמעניינים אותנו, להתמקד בהם או לדבר עליהם וללמוד אותם יותר לעומק, וזה בעצם יהיה רשימת הנושאים של העונה הבאה.
זה נכון? השלב גם לדעתי שלמאזינים שלנו, זה בדיוק הרגע שאתם כותבים לנו בתגובות עכשיו בפייסבוק, איזה נושאים היו מעניינים אתכם, או איזה הצעות יש לכם, אולי אפילו אחד מכם ימצא את עצמו איתנו באולפן.
נכון.
כן, זה בהחלט הכוונה. יש לנו בראש כל מיני שמות ומקרים, אבל זה לא הכוונה. הכוונה היא לדבר על הנושאים, ולאו דווקא לדבר על השמות. כן. אז אם לכם יש רעיונות מוצלחים, כמובן זה יהיה נהדר מבחינתנו.
אז אמרת מיקוד עסקי, איפי, נכון?
לא, אמרתי לא מיקוד עסקי, התכוונתי לשינוי. לעשות
פיבוט, כאילו לעשות פיבוט.
לעשות פיבוט ולעשות אותו עסקי וחברתי.
אוקיי. אז הנה, כבר נגעתם במילה, איפה, איך לא הזדעקת, מילה בלועזית, פיבוט.
אתה רואה, אנשים מתרככים, עם הגיל אני מתרכך.
איפה משתדך, חברים, איפה משתדך.
תכף הוא מתחמם, אבל. האמת שפיבוט, נגיד, אותי זה עכשיו סופר מעניין, כי אני בדיוק כזה, בדיוק במקום, מזה של בכלל, כאילו נהיו לי שני מוצרים ממוצר אחד, ואז השאלה, האם אתה באמת מסיים את הפיבוט, או שאתה, כאילו, זה משהו שיהיה מעניין לדבר עליו. כאילו גם לפעמים, טוב, פיבוט זה בעצם, צריך להסביר מה, זה בעצם שהחברה משנה את המוצר שלה, או את הקהל יד שלה, או את ה... ובאמת, כמו שאמרת, נגיד בחברה עסקית, אז זה מאוד קל, אתה פשוט משנה את המוצר,
כן,
את הקהל יד,
ואתה... לא מאוד אכפת לך מי קונה את המוצר הבא שלך.
כן, ופה באמת יש עניין, אתה צריך למצוא מטרה חברתית חדשה, או
אולי זה ממשיך לשרת את אותה מטרה, כן, בהחלט. עוד כיוון שהיה מאוד מאוד מעניין אותי, אני שומע הרבה עכשיו על מיזמים משותפים, מיזמים של ערבים ויהודים, מיזמים של ותיקים עם עולים חדשים.
בתור יזמים או בתור אוכלוסיית יעד?
שהיזמים, היזמים הם זוג, והם...
יזמים מקהילות שונות?
מקהילות שונות, ויחסי הכוח הם מאוד מאוד ברורים, זאת אומרת אין מה להפות את זה, תמיד יש את זה שמגיע מהפריפריה, מגיע מהחברה השלטת במקרה שלנו במדינת ישראל, זה יהודים, ועובד עם מישהו שהוא בן הקהילה המקומית, ואני מת לדעת איך זה עובד. זה ברור לי שזה נכון, זה ברור לי שזו דרך מעולה להצלחה, אבל אני מת לדעת איך עושים את זה, ואיך זה עובד, ואיפה מבטרים, ואיפה מרוויחים, ואני חושב פה על כמה וכמה אנשים עולים לי בראש, והייתי מת לצלול לדבר הזה.
זה ממש כיוון מעניין. זה לקחת לקרביים של התהליך יזמות, לגעת בנקודות שהאמת, אני לא חושב שמישהו אי פעם נכנס אליהם, של איך אתה מייצר את הדינמיקה הנכונה, לעבוד עם יזם, יזמת, שהם מעמד סוציו-אקונומי אחר, מרקע אחר. זה מתכון להרבה אתגרים ומחלוקות. זה סופר מעניין. נגעת פה בנקודה...
אנחנו, זה יושב לנו בשקולות טוב, הרי אנחנו בעצם בונים עכשיו ניהול משותף שלנו ושל מקבלי השירות שלנו. וזה לא פשוט, וזה יושב בדיוק על העניין הזה של, יש פה מערכת כוחות.
כן, לא פרופורציונלית.
לא דומה לשום דבר, ומראש, כאילו אנחנו... ומראש נראה לי שכל הקטע של מיזמים משותפים, זה באמת לשבור את ההיררכיה הזאת, או לשנות את ההיררכיה הזאת דרך מבנה יזמות שונה בעסק.
אם מדברים על מבנה יזמות, אני מת להכיר את הקואופרטיב הקלאסי, שזה באמת עובד. זאת אומרת, אני מפנה את האנשים, מי שמכיר את הסרט חמוצים, שזה הסרט על נשים ערביות שהקימו מפעל לחמוצים, והוא נכשל כישלון עסקי מאוד גדול, אבל הוא היה רומנטי בטירוף, ואם אני אצליח, אני אחפש את ההפניה לסרט הזה. אבל כאלה שהצליחו באמת, אני לא מכיר הרבה, והייתי מת לבוא לפה, להביא איזה קבוצה ולשמוע... איך מקימים קואופרטיב מההתחלה ועושים אותו נכון.
כן. אני הייתי בסקרן לשמוע מישהו עשה מדידה חברתית שהיא מובהקת. זאת אומרת שהוא מ-day one, הוא הקים יזמות שידע לבוא ולהגיד, ככה אני מודד את הדברים, וגם להראות שבאמת שזה אימפקט. כאילו, המון פעמים אנחנו, נגיד, עובדים במספרים גדולים, עובדים על מספרים, על כמות הצרכני שירות, בלה בלה בלה. אבל כאילו הייתי רוצה למצוא את המדד המושלם הזה שבו אתה אומר 0-1, הצלחתי, כאילו זה קרה.
עירד, ממך לשמוע 0-1, הרי בעולם שלנו אין 0-1.
נכון.
אין 0-1.
לא, אז אני מחפש את העולם הזה, אתה יודע שאתה...
אם יש מישהו שבא למכור לנו 0-1, אני לא מראיין אותו כי אני יודע שאין דבר כזה, אבל אני מבין מה אתה אומר בהחלט.
אני ממש מתחבר לזה, זה מבחינתי היום ברמת מסט, הכרח של להבין את זה, כי המושג הזה, SROI ומדידה, הוא מסתובב הרבה. אבל אני יכול להגיד לך שמעטים באמת מבינים אותו ומבצעים אותו.
אז תגיד רגע מה זה SROI.
SROI, אנחנו מדברים בעצם, אני חלק את זה לשני שלבים, כי המונח ששגור בפי רבים, SROI, Social Return on Investment, או בעצם שורת הרווח החברתית, שמקמתת מה ה... תוצר הכלכלי של הפעילות החברתית של המיזם, זה מושג שהרבה יודעים לומר אותו, מעטים יודעים מה הוא אומר באמת, והאמת גם, וזה בעקבות פרק שהיה לכם כאן עם איה נבון היקרה, אני לא חושב שכולם מסוגלים או צריכים למדוד ברמת SROI, אבל כן יש את מה שנקרא מודל לוגי לשינוי, מודל אימפקט, שבו בעצם אני כן מגדיר ביעדים כמותיים, איזה שינוי אני רוצה לעשות, ואיך אני מוכיח שהצלחתי להשיג את השינוי, וזה תורה בפני עצמה, ויש היום גופים שמתמחים בזה, ובהנגשה של המתודולוגיה לעסקים חברתיים קטנים או ארגונים שרוצים לעסוק בזה.
אופר, אני רוצה להגיד לך שככה באתי לפה היום טרוט עיניים, כי באתי מתוך האקסל, כי ביום, עוד יומיים אנחנו עושים מול השירות לשיקום נוער, עושים פרזנטציה אחרי 3 שנים תוכנית של התוצאות. ובאמת התחלנו למדוד. עכשיו, לא הצלחנו לייצר מנגנון שמודד את השינוי שהנער עבר, אבל הגדרנו שמחזורי המחירות ודמי הייצור שהנערים יקבלו, זה איזשהו מדד שהוא מדד שמעניין אותנו.
מדהים.
עכשיו, אני בא טרוט עיניים, כי לך עכשיו תאסוף נתונים של 15 קונדיטוריות, 20 נגריות, 30 מסגריות, על פני 3 שנים, ותייצר איזה שהם ממוצעים, כשאתה יכול לעשות מניפולציות על המספרים, מפה הדודה החדשה, ואתה חייב להיות ישר עם עצמך ועם ה... וזה מדהים לראות את זה, זאת אומרת, זה מדהים לראות מה הבטחת, איזה הבטחה הבטחת בתחילת הדרך, ואחרי 3 שנים, עד כמה קיימת.
איזה הבטחה?
הבטחת שתכפיל את המחזורים פי 2, שבני הנוער ירוויחו פי 4, שיהיה יותר מוצרים, שיהיה יותר נוכחות ברשתות החברתיות, שהם יהיו יותר מוכרים בקהילה, שיהיה יותר, הנה, משהו למשל שהבטחנו ולא הצלחנו להוכיח אותו, כי הבנו שאנחנו משתנה אחד מתוך רבים, שזה יגדיל את הביקור הסדיר של בני הנוער במסגרות.
כן.
ואז אתה מבין שמספיק שבית ספר אחר נסגר או נפתח לידך, ואז זה מיד משנה לך את כל חוקי המשחק, ואתה בכלל איזשהו שחקן מאוד מאוד קטן בתוך המערכות האלה.
כן.
שפתאום איזו פנימייה נסגרת, שהיא הייתה ספקית בני הנוער לטובת אותה מסגרת, זאת אומרת, תלוי במיליון גורמים. אז זה למשל הבטחה שהבטחנו, ולא הצלחנו לקיים אותה, כי לא הצלחנו לאחוז את זה.
כן.
תשמע, זה מדהים. אני חושב שעכשיו ב5 דקות, פשוט נתת את איך שאני רואה את העונה הקרובה. ב5 דקות תיארת את למה אנחנו מודדים, כי אני מניח שכשאתם תציגו את זה, אז אם יראו את המספרים ויראו את האפקטיביות ויראו את מה עשיתם, זה בעצם יגרום לשותפות שלכם להיות הרבה יותר עמוקה ומהודקת. הצגת כמה זה מאתגר להשיג את זה. טרוט עיניים, זה ישבתי חביבי שעות על גבי שעות, זה לא לחצתי על כפתור וקיבלתי את הנתונים.
ברור שלא, זה אקסלים פרימיטיביים שאתה אוסף מהמזכירה, שמעבירה למנהל, שמעבירה לרכז, שזה קריאת תחת.
דיברת על הפער בין הרצוי למצוי, ויצאתי עם כוונה אחת, ופתאום אני מגלה שבכלל נתון אחר, והדבר הכי מדהים, במשפט אחד אמרת, כי זה חשוב לי. כי זה חשוב לי, כי אני לא יודע אם שמת לב לזה.
ברור.
בהקלטה מרסיאלה הלכנו לבדוק את זה. אבל אמרת, אני קם בבוקר כדי לשנות את החיים של נערים. יש גופים בעלי עניין שמאמינים בהם, שותפים שלי למהלך, ואני רוצה לראות שאני באמת משיג את זה. אני כנה עם עצמי, אני לא באתי למכור פה איזה בלון. והנה, ב5 דקות...
כן, יש לי גם מלא מה להגיד את זה, אבל אני אומר,
נשמור את זה לפרק.
בדיוק. אבל אז כאילו אני עוד משהו שחשבתי עליו זה איך בונים צוות. כאילו מערכות יחסים בתוך צוות. קודם כל, נראה לי אפשר להגיד שהרבה מהמיזמים החברתיים הם מאופיינים ביזם בודד, שזה תופעה מעניינת לפני עצמה,
נכון.
כי בדרך כלל כשאתה מסתכל על חברות אחרות, תמיד יש שילוב כוחות של כל מיני
כישרונות. היא מאוד ייחודית לישראל, דרך אגב. מהטיולים שלי בחול למדתי וגיליתי שהיא מאוד ייחודית לישראל.
וואלה. שבחול כאילו בונים צוותים. אז,
כן,
אז אני הייתי מאוד מעניין להביא לפה צוות, ורגע לתפור את הסיפור הזה, כי אתה כאילו, כשאתה בונה חברה, אז כולם אליינד כזה, לפחות למטרה הגדולה של החברה. אבל כשאתה מדבר על מטרה חברתית, ואתה, הנה, ראינו איזה עניין זה למדוד אותה, איך שומרים את כולם אליינד עם המטרה החברתית? זאת אומרת, כאילו אפשר להתווכח, האם אנחנו משיגים את המטרה החברתית שלנו ככה או ככה, בגלל שזה לא מקומט ובגלל
זה מדהים, אתה דיברת על צוות וישר הציונות 2000 שבי, ישר ראיתי צוות שהוא תלת מגזרי, ישר ראיתי את האיש מהרשות ואת היזם הפרטי שהוא הבעלים, והאיש הטיפולי והאיש העסקי שהתנדב, ואיך הם נהיים צוות, ונראה לי שאתה התכוונת לצוות שהם כולם הבעלים והיזמים, והם כולם הצד הבעלים של העסק, ולאו דווקא אז. גם זה מעניין וגם זה מעניין. זאת אומרת, יש לנו כבר 2 פרקים פה.
שני פרקים. שותפות וצוות.
איך בונים צוות של שותפות, ואיך בונים צוות של בעלים.
שזה צריך להיות, עכשיו שאני חושב על זה, כאילו הפרקים, בשביל גם להיות שונים מהעונה הראשונה, נגיד, דיברנו, אין לנו פרק על שותפויות, אבל פה אנחנו מדברים בעצם, אנחנו צריכים להגיע לפרקים עם ממש מתודה ברורה כזאת של הצעה למתודה, אבל מתודה, אתה לא יכול לתאר רק את הזה, אתה צריך ממש לעשות כזה 1, 2, 3, מה הצעדים, כאילו זה
לפרק את זה, וכן, ממש.
כדי להבין איך עושים את זה. כאילו לצאת עם משהו שהוא מאוד מאוד מעשי. בוא נגיד, זה יכול להיות דרך טובה למדוד פרקים, אם המאזינים יוצאים משהו מאוד מאוד מעשי.
כלי.
כן, יש כלי לפרק, אז...
אז הנה, חבר'ה מאזינים, תתכוננו, אשכרה הולכים לבנות לכם ארגז כלים. הנה, עוד סיבה להמשיך להאזין.
אם ארגז יהיה מעץ, אז מבחינתי זה בסדר גמור, אין שום בעיה, אנחנו יודעים לעשות ארגזים.
אז זה מחבר אותי דווקא לעוד משהו שזה, שזה תזרים מזומנים.
וואו, וואו.
לא בטוח שזה עובר רדיו. לא, באמת, זה מבחינה, זה מאוד מאוד קשה להבין את הדבר הזה, ואני לא בטוח שהוא עובר את המדיום של רדיו. וצריך יותר לראות ולהסתכל.
אני הייתי רוצה גם הניסיון שלכם, גם אולי נצרף מישהו, להבין למה כולם מדברים על תזרים מזומנים ככלי, כמשהו שמספר סיפור. הרבה נרתעים ממנו, גם אני הייתי בשלב הזה של לראות האקסל עם המספרים, זה מקווץ את הבטן, עד שפתאום אתה משהו משתחרר ואתה מבין שיש לך פה כלי עבודה, שיש לך משהו שמספר סיפור על הפעילות שלך, והסוויץ' הזה עוזר לך...
אני לעולם לא אבין עסק אם אני לא רואה את המספרים שלו. לעולם. אתה יכול לספר לי מה שאתה רוצה. תראה לי את המספרים, אני אבין את הסיפור.
בסדר, אבל תזרים מזומנים זה רק זווית מסוימת של המספרים שלו. תזרים מזומנים לא מספר את כל הסיפור. הוא מספר את הסיפור ההישרדותי של העסק. הוא לא מספר את הסיפור ה...
לאו דווקא. אני לא אומר שהוא כלי יחיד. זה לא אומר שאם תראה, נגיד, רק את התזרים הזה. למרות שזה בהחלט נותן לך...
אני חושב שאתמול היה כתוב על התזרים של אמזון, כמה הוא משקר. כי... הוא לא מספר את הסיפור האמיתי, לפי ה... בסוף התברר שמי שקרא את הכתבה שאני קראתי, יגידו, הלאה, הוא לא הבין את הכתבה. אבל מה שלדעתי אני הבנתי, שאפשר לשים לאמזון שווים מטורפים, מטורפים של מאות מיליארדי דולרים, אבל זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי שהחברה הזאת הרבה פחות רווחית, ועם תזרים מזומנים הרבה יותר קטן ממה שנוטים לחשוב אנשים.
צריך לה... אני לא מדבר על הערכות שווי, אני מדבר על תזרים מזומנים ולהבין את בעצם מה הזרימה של העסק, מה, כאילו הנתיב של הכסף מסביר לך, כאילו, זה כמו כזה דם שזורם בעורקים, כזה, אז אתה מבין את ה...
מסכים
איתך. מה הכיוון, לאן זה הולך?
אני מת, ואני עובר לנושא אחר, אני מת לנפץ מיתוסים, וחלק מהמיתוסים אני בעצמי יצרתי אותם, זאת אומרת, אני למאות אנשים, מאות, אמרתי להם, חבר'ה, עסקים חברתיים יודעים לעבוד ביזנס טו ביזנס. יודעים למכור B2B, אל תיכנסו לעולם ה-B2C, אלא אם כן אתם איזשהו מזנון קטן באיזה חל תרבות, ואתם צריכים למכור קפה ומאפה. אבל תתרחקו מעולם ה-B2C, אנחנו לא טובים בעולם ה-B2C, אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו לא נשרוד שם וכו' וכו'. ופתאום יש אנשים שמצליחים ב-B2C. וואלה, הייתי מת לבוא, לשמוע איך הם עשו את זה, לנפץ את המיתוס הזה, וליזם הבא שבונה את העסק שלו על B2C, במקום שישמע את אפי, שאומר לא, 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 שישמע גם מישהו שאומר כן ואיך.
כן, גם B2C דרך אגב, אבל אתה יודע, יש את המרחב הדיגיטלי ויש את המרחב הפיזי. גם, זה שני עולמות אחרים.
זה כבר חידוד, זה כבר חידוד. B2C של לפני 10 שנים, זה לא ה-B2C של היום.
זה לא ה-B2C של היום, נכון. אני עוד נושא שהוא סופר רלוונטי ומעניין, וזה גם משהו שעסקתם בו הרבה, ואני חושב שכל השווקים הולכים לשם, זה כל הנושא של... shared value, ערך משותף, איך באמת מייצרים שותפות אמיתית עם שיטלת מגזרית. זה... אבל ממש, להביא סיפור של...
מה הרווחתם מזה?
עזוב מה הרווחתי, איך דפקתי אחד. על הדלת ואיך התייחסו אליי בכלל? למה ענו לי על המייל? למה הרימו את הטלפון ואמרו, אוקיי, בוא, נקשיב לך. וגם אחר כך, איך זה קורה? שאתה יזם ואתה מייצר שותפות עם רשות עירונית, עם תאגיד עסקי, עם המתנס הקהילתי, אתה צריך להבין שאתה פונה פה ל-DNA אחר לגמרי, ומעניין לשמוע סיפור ממש מ...
אז אני שומע שהנושא הוא אולי מתודות שיווק. כאילו, בעצם איך משווקים?
גיוס שותפים.
שיווק זה הבייבי שלי.
גיוס שותפים.
אבל זה, נגיד, אתה יודע, זה בדיוק מה שדיברנו קודם, כזה, אתה אומר, לי זה... זה הבייבי שלי, אבל יש הרבה אנשים שאומרים, אוקיי, אז יש לי עכשיו מוצר, ואז כאילו, מה אני מתקשר? עוד פעם, אתה יודע, לבחור את המתודת שיווק.
נדבר גם על שיווק, בוודאי.
יכולה להרוג אותך.
בטח. נדבר על שיווק.
וגם איך בונים, כאילו, איך, טוב, אז מתודות שיווק?
עוד... לא, גיוס שותפים, ועוד מעט תדברו פה גם על משקיעים, אני שומר לכם את זה לאחרי זה. עוד משהו שהייתי מת לדעת, ואני חושב שעל זה, בעולם העמותות יש הרבה מאוד ידע, איך המייסד, היזם המייסד, מעביר את העסק הלאה. כן מוכר אותו, לא מוכר אותו, מוסר אותו, לא משנה כרגע איך, אבל על העברות בין כן. היזם, ואני חושב שהעירה דווקא הסיפור שלכם אולי, של שכולו טוב, הוא סיפור מעניין, שאתה בתור יזם מסרת את הניהול השוטף למנכ״ל.
למנכ״ל.
הייתי בדרום אפריקה, בכנס בדרבן, נראה לי שזה היה כבר כשהיינו בהפסקה, אם אני זוכר נכון, לא הזכרתי את זה פה.
כן.
הוזמנתי על ידי הפורום הכלכלי העולמי, בגלל שבעבר זכיתי בתחרות יזם השנה, ויש כזה כנס של יזמים חברתיים. אנחנו מוזמנים להרבה כנסים, אבל זה ספציפית היה של יזמים חברתיים מרחבי העולם, והכנס התחיל בנכנסים כזה לאולם, בסדר, כאילו, מינגל, בלה בלה, נכנסים לאולם, יושבים ארבעה יזמים על הבמה, למעשה יזמת ושלושה יזמים, וכזה אין דברי פתיחה, אחד מהם לוקח את המיקרופון, הוא בן אדם כזה שחור גדול כזה, מרשים, והוא אומר, הוא סיפר על חברה שהוא הקים, חברה, כאילו כמובן שזה עסק חברתי, ואז שהוא צמח במשך 7 שנים, ואז בעצם הוא העביר את המושכות למישהו אחר, ותוך שנתיים הוא פשוט ריסק לו את העסק, הוא נכנס חזרה, ומאז הוא אמר, הוא לא הגיע הביתה. לא היה, הבן שלו מצייר ציור של המשפחה, אותו ואת אמא שלו, הוא לא מופיע בכלל בציור. והוא אומר, וכאילו... מספר את זה וכזה, ואומר, הייתי רוצה ללמוד ממכם איך אפשר לעשות את זה, ומה זה. ואז זה עובר למשתתף הבא, והוא מספר בחור מבלגיה, שהוא גם מקים עסק שצמח בטירוף תוך איזה 4 שנים, הם היו פריסה עולמית, והבן אדם היה בניו יורק בפגישות של 24-7, כזה במשך שבוע, לא אכל כמעט, טס לבלגיה, היו לו 12 שעות בבית, הניסויים שלו כבר היו על סף התפרקות, ואז מאחרי 12 שעות הוא היה אמור לנסוע לאפריקה, לסדנת מנהלים, הוא פשוט התפרק שם, התפרק, כאילו לא הצליח לקום, פינו אותו, כאילו לרופא, והרופא אמר לו, או שאתה עכשיו עוצר, או שאתה מת. והוא לקח הפסקה של 3 שבועות, ואז הוא עזב את, פשוט עזב את החברה, כי הוא לא הצליח לעזב. ומישהי אחרת שישבה שם מטורקיה, וסיפרה שהיא מנהלת...
ככה התחילו את הכנס.
ככה הכנס מתחיל.
איזה אנרגיות נהדרות.
מה זה אנרגיות? מטורף, זה כאילו פתח שם מטורף.
זה כל מפגש פאק אפ נייט, זה ככה.
אבל זה אנשים ששינו את העולם, אנשים ברמה, בקיצור, בסדר, אז אני, השנייה, היא כאילו אומרת, אני מנהלת גרועה, אני בדיוק מעבירה את הזה, והרביעי, הוא, יש לו, הוא מאורוגוואי, יש להם רשת של סופרים, הוא נסע לבוסטון, ואז בלילה שהוא היה אמור לחזור, הייתה סופת שלגים, הוא לא חזר, באותו לילה עצרו את השותף שלו, ו-42 מהמנהלים, ומאז 4 שנים הוא לא חזר לאורוגוואי, כי לא נותנים לו להיכנס, הוא כאילו, הוא פליט בארץ שלו.
למה אבל עצרו אותם? שלו,
כי זה, הם הצליחו יותר מדי, וזה התחרה בעסקים של השלטון. אז... קיצור, ככה זה מתחיל, ככה זה מתחיל הכנס. ואז אני רגע חוזר חזרה למה שאתה אמרת, ואני ישבתי שם ואמרתי, איזה בר מזל אני, שברגע הנכון שישבתי שם ואמרתי, אני לא יודע לנהל את הסיפור הזה יותר, אני צריך מישהו שידע לנהל, וזה נכנס בזמן. כי הוא לא... כזה, זה קרה לי בול.
אז אנחנו לא נזמין אותך לפרק, אבל אנחנו נמצא מישהו יותר נחמד ממך, וזה מאוד מאוד מעניין.
אבל אני סכן, אני מעניין לדבר על התהליך הזה. כאילו, כי זה באמת, יש פה טאצ'מנט מטורף. כאילו, זה הדבר שלך כזה.
מעניין אותי גם הנושא, תוך כדי שדיברת, על איך אתה מייצר את האיזון הזה. את האיזון של זמן לעצמי, זמן למיזם, למשפחה, איך אני מנהל איזה מערכת של גז ברקס כזה, ולא מאבד את עצמי לכיוון מסוים, או מי שכן איבד את עצמו לכיוון מסוים, מה עלול לקרות?
היה לנו אורח שרצה לדבר על זה ולא נתנו לו, אתה זוכר?
האמת שלא...
לא נורא. אוקיי.
בלי שמות.
אני תמיד אבל אוהב לדבר על זה, זה נושא שמעניין אותי. איזון בית, משפחה.
אז כנראה זה לא אתה זה שלא נתן לו לדבר על זה.
כנראה שלא. מגניב, אז יש לנו רשימה יפה של נושאים.
וזה עוד לפני הנושאים של המאזינים שלנו, שבטוח יביאו עוד רשימה גדולה.
מיליון נושאים הם יביאו.
דיברנו איפי ככה רמז, אז דיברנו ככה במסדרון לפני, על הנושא של גיוס משקיעים.
גיוס. אנחנו רוצים לראיין מישהו שגייס כסף.
אשכרה, זהו. מישהו שיספר... מאלף עטף.
כסף מצבע מסוים, זאת אומרת, לא גייס מהפילנטרופיה, או מאיזושהי פדרציה, שאנחנו לא נגד זה, אנחנו ממש בעד, אלא גייס מהעולם העסקי, איזשהו אנג'ל.
בדיוק.
וזה מאוד מאוד מעניין, כי זה כאילו הכסף החדש, וזה לכאורה הכסף שלא היה אמור להגיע לפעילות חברתית.
גם פה, אני, כאילו, אם נגיע ל... אל תחתוך את זה, מרסיאל, זה בסדר, נשאיר את זה ככה.
זה נורא חמוד, כאילו,
הגמגום.
ככה אני מדבר, מה אני אעשה? אני בסיטואציה כזאת, שזה משהו שאני מהרהר בו עכשיו, בהקשר של 7 Shares.
7 Shares זה מיזם פרטי של עירד, שהוא מנסה לקדם, נכון? אוקיי.
כן, עשינו עליו פרק, לדעתי, על הפלטפורמה.
כן, מאז החלפת לו 3 פעמים שם, אני לא בטוח שכולם מצליחים לעקוב אחרי...
כן, וזה עוד השם הלפני האחרון.
נכון.
בשביל כזה שזה. אבל...
זה מיזם לשמות לעסקים.
כן. אבל אולי כאילו אני יודע לספר על תהליך שאני עברתי. אני כאילו לדעתי אני בשלב של הכרעה כזה, האם לעשות את זה או לא.
אוקיי.
כן. אז אולי זה יהיה. אולי כאילו אני אספר לכם איך זה היה.
אני...
למרות שאופר נראה לי זה לא יענה לו על הצורך שלו.
לא, לא. יענה מאוד. קודם כל יש מאזינים שזה הצורך שלהם. איפי פה זרק את המושג כסף חדש, וזה השלב שאני ככה מתקרב עם הכיסא, אתם לא רואים, אני אתקרב טיפה לכיוונו של איפי, אני מאוד מאוד מצדד בזה. זה גם נראה לי משהו שצריך לעשות פרק.
מה, כסף חדש?
לא רק האמירה, אלא באמת איך מייצרים אסטרטגיה, מחשבה של איך אני לא הולך לברזים הידועים, איך אני לא נלחם על המשאבים הקיימים, איך אני מייצר פה משהו חדש?
אני, כאילו אני...
לא סתם אמרתי שאני הולך לכיוון שלך.
כן, כן ירד, מה רצית לב?
לא, אני לא מתנגד לעניין של כסף חדש, אני רק מתנגד לאובססיביות שקשורה בכסף חדש. אני אומר, כאילו, בעיניי כל ה... בסוף אנחנו יזמים חברתיים, מה שמעניין אותנו זה שינוי חברתי. ההוכחה והמדידה צריכה להיות קשורה לשינוי שאני רוצה לעשות בעולם. מאיפה אני מביא את הכסף? זה כזה לא משנה.
תקשיב, כשאני מגיע לרשויות מקומיות, ובכוונה אני נותן את הקלישה של מיזם גינון, ואומרים לי, טוב, כרגע יש פה איזשהו עובד עירייה מקומי, אז אני מיד אני נסוג חזרה, כי אני לא מתכוון להגיע לאיזה עיירה שכוחת אל, ולקחת את המשרה וחצי של העובד הקיים, ואיתו לעשות מיזם לנוער. מה עשיתי בזה? החלפתי בעיה בבעיה. אז זה הכוונה בכסף חדש. זאת אומרת...
זה לא כסף חדש, זה, תקשיב, זה אתה בא ואתה אומר, יש את הבעיה החברתית שאני רוצה לפתור, אני לא רוצה לייצר עניים חדשים ולזה. בסדר, אני מבין את זה, אבל יש את האמירה הזאת של להביא כסף חדש, להביא כסף חדש בתור איזה משהו ש... הכסף הוא רק המכונית, הוויקל שאנחנו עובדים, כאילו, מה זה משנה מאיפה מגיע הכסף, כל אתה פותר בצורה סוסטיינבילית את הבעיה החברתית שאתה רוצה לפתור.
זה נכון כיזם, אבל כשאתה מסתכל במקרו, אתה מבין שצריך הביצה קטנה, האגם קטן.
בדיוק.
ואתה צריך להגדיל את האגם. זה קלישה.
כולנו יודעים, לפחות שלושתנו יודעים, שכסף לא חסר פה. בשלב, בעת הזאת של הזמן, מי שרוצה להביא כסף למשהו טוב.
אני מרים גבות למי שמאזין עכשיו.
כן, לא, אני אומר למיזם טוב. אני לא אומר מחלקים כסף למטה, אבל מי שיש לו מיזם טוב, שיש לו הצדקה חברתית ועסקית, יכול להביא כסף. זה לא... יש כסף, אנשים רוצים להשקיע במיזמים כאלו, יותר ויותר. יש כסף בסיפור הזה. זו לא הבעיה.
אני מסכים איתך שיש כסף. אני... פחות מסכים איתך לגבי הקלות, יש אתגר, אני מאוד מצדד בתפיסה של אפי, שבמקום להילחם על המשאבים, או להשתמש במשאבים הקיימים, צריכה להיות גם חשיבה איך אני מגדיל את המשאבים, וגם הדוגמה שאפי נתן היא דוגמה נפלאה, זאת אומרת, אם אני אקבל את התקציב, על חשבון מה? או האם אני לוקח משאב שהיה יכול לממן משהו נוסף לאוכלוסייה שאני פונה אליה? ואחד המושגים שלמדתי לאורך הדרך, שנקרא החצנת עלויות, והיום הוא לגמרי ברדאר, שאומר, אתה עושה הרבה דברים נפלאים, בוא תחשוב על מה ואיך אתה משפיע בדרך. זאת אומרת, אם עכשיו אני עובד עם... גופי חינוך, ואני באמת הכנסתי יופי של תוכנית שמייצרת אימפקט מעולה, אבל זה גומר להם כמעט את כל התקציב, על חשבון מה זה בא? האם מנעתי עכשיו את שיעורי ה...
אבל זה, אני חושב, אני לא מסכים איתך. אני חושב שאתה, בתור יזם, צריך להיות ממוקד בבעיה החברתית שאתה רוצה לפתור. מה שאמרת עכשיו, זה בעיה של משרד החינוך, הוא הגורם המממן, שהוא מייצר את התיעדופים. אתה לא יכול לפתור את כל בעיות העולם.
איך זה מרגיש להיות במיעוט בפודקאסט?
אני מרגיש 5 דקות רחוק מלשכנע אותך.
זה רק בחלט שזה מצריך פרק בפני עצמו.
תקשיב, נו, אני אגיד את זה, אני הגעתי לאיזושהי רשות מקומית, סליחה עוד פעם גינון, כן? כל מה שאני עושה זה ארגזים וגינון. ואז אתה שומע שלפני היה שם עסק חברתי, שהפעיל את בני נוער בגינון, אבל מה? השתמש בתקציבי החינוך של הרשות. עכשיו, למה קראו לי? לחש למה?
שתביא תקציבים מה...
לא, נגמר התקציב. נו מה, אבל איזה מין בדיחה זאת? אתה הולך לאותה עיירה, ואתה הולך לתקציב החינוך שלה, שיש לו 1,000,000 משימות, ובגלל שעסק חברתי זה מגניב וזה, אתה לוקח לו את הכסף, ועם הכסף הזה אתה מגנן את העיר ומפעיל עסק חברתי, זה לא הגיוני.
למה? אם זה בסוף נותן תעסוקה לבני נוער, כושר הסתכרות והכנה לשוק התעסוקה, למה זה בעיה?
אז אני בעד, בוא נתאמץ יותר, ונמצא איך אפשר לעשות יותר.
אז אני אמרתי,
זה מבחינתי הכסף החדש.
אבל אתה זוכר את הפרק על המדידה שהתעצבנת של אל תעמיסו מדידות על עסק שהוא רק מתחיל?
אוקיי.
אז אל תעמיסו את הסיפור הזה של איך תביא כסף חדש על עסק שהוא רק מתחיל. קודם כל...
תשמע, הנה, אני אספר לך דילמה, ממש. ליוויתי עסק חברתי, באמת, מבחינת המוצר והתוצאות, מדהים. מבחינת תקציב, לא אפשרי, כי פנינו באמת לרשויות ועבודה מול גופי חינוך, תקציב שלהם מאוד מוגבל, והם אמרו, אם אני לוקח אותך, סותם לי את הגולל על כולם. העסק הזה בא עם תוצאות, מוכח, הכל, אבל בשורה התחתונה, אנחנו כיזמים הבנו, שאנחנו צריכים למצוא פה מימון חדש, כי אם אנחנו נלך ב...
סבבה, אז מעולה.
וזה מבחינתי הכסף החדש, לא ללכת רק לאיפה שאני יודע שיש תקציב, בוא נשבור את הראש, בוא נתאמץ קצת, נמצא איך אנחנו מייצרים פתרונות לנערים האלה, לתלמידים, אנחנו נתאמץ. הם שימשיכו לקבל את מה שכבר מגיע אליהם.
הנה, נראה לי נדבר על הסיפור הזה של הכסף החדש, וננסה להבין מה הכלי שאנשים יכולים למצוא. כי בעיניי, מה שאתה אומר, הנה, אני עוד פעם צולל לזה, אבל אז נשחרר את זה. הנה, שחררתי. אז כי אני אגיד לכם, מבחינת נושאים, אתם מרגישים שנגענו בכל הנושאים.
בטוח יעלו
דברים. כן, יעלו דברים.
הדף מתמלא שם בצורה...
כרגע זה נראה כמו איזה 12 פרקים לעונה השנייה, זה התחלה יפה.
רבע עונה.
כן. גם את העונה הראשונה פתחנו ככה, שרשמנו איזה...
כן,
ואז
לא ידענו איך זה התגלגל.
היו לנו 15 ונהיו 60. אז מה, אנחנו מסיימים את הפרק הראשון בעונה השנייה.
כן, נראה לי זה התוכנית רדיו הראשונה בעולם, שפשוט עשתה ישיבת צוות אונליין.
אונליין, ממש, ממש.
עם מיקרופונים פתוחים. מרסיאל לא סתם, אבל בסדר, נו.
כן, זה קצת מפריע שמרסיאל כל הזמן מדבר בה, זה משמיע לנו מוזיקה בתוך כדי הזה. איך היה לך, אופר?
טבעי, כאילו אף פעם לא נפרדנו. רק הנוף פה השתנה, זה לא הקיבוץ. אבל כיף, כיף.
יש לי משהו לספר לך, הקיבוץ מת.
וואה, הקונספט או ה...
לא, ממש לא, ממש לא.
נראה לי שיחתכו את זה בעריכה, את הסיפור הזה. מרסיאל, תודה, תודה רבה.
תודה רבה.
איזה כיף, עונה שנייה עם מרסיאל.
אדיר. עופר, ברוך הבא.
תודה, ברוכים הנמצאים. יאללה, יוצאים לדרך.
שבוע טוב.